שלום לכולם, וברוכים הבאים לשני מזוקנים לומדים ליקוטי מוהר"ן. אני אלי רובינשטיין.
אני אביעד סנדרס, מה שלומך הרבלי?
בסדר גמור, טוב להיות כאן, לחזור, לדבר, לשוחח, ברוך השם. חנוכה.
כן, חנוכה.
חנוכה לגמרי. אתה אוהב את חנוכה או אביעד?
כן, אתה יודע, זו הזדמנות להרבה דברים בעיניי.
כן, לגמרי. חג, חג מאוד משחרר, מאוד קל לחגוג אותו.
כן, מאיזה בחינה?
אני זוכר, כאילו בארגנטינה וגם בארץ, פשוט חג נורא קל, אתה לא צריך לאכול רק מצות, ואתה לא צריך לשבת בסוכה וליטול לולב, אתה פשוט צריך להדליק נר וליהנות.
נכון, נכון, מצד שני התפילות קצת מתארכות להן, אומנם אין מוסף, אבל בכמה וכמה, וגם דברים אחרים שפוגשים אותנו בימים האלה. בימינו, מה שגם חנוכה הפך להיות עם הילדים, קצת טרפת
כן.
במובן מסוים בעיניי. אז כן, אז יש כל מיני היבטים.
נכון, נכון. אני נשאר עם הסופגניות והנר. זה העיקר בה.
אתה נשאר עם הסופגניות, בסדר הזה אני מבין.
כן, לגמרי, ברור לגמרי. וזה כבר הפך להיות חג סופגניות רולדין, זה כאילו לא... לא כמו
שזה גם, האמת היא, אנחנו רק מרוויחים את זה, אבל זה גם יכול להראות איזשהו משהו שהחיפוש אחרי המיוחד שבר כל שיא אפשרי עם הסופגניות בסוגים, מסוגים שונים.
מסוגים שונים, מחירים שונים, זה כל אחד
מהם.
לא כמו פעם עם הריבה והמקסימום שוקולד, שזה היה חידוש כשאני הייתי בכיתה ו'.
שתי כתבי השוקולד.
השוקולד זה היה חידוש, כאילו, שבר את כל המוסכמות.
כן. טוב, יפה. אז בואו נראה, ננסה קצת להתקדם. אני מניח שהדברים באופן טבעי קצת התקשרו לנו לחנוכה. אז סיימנו שבוע שעבר את הדברים של נחמן, דיברנו עליהם ארוכות, על התקרבות לצדיק, דרך שלושה היבטים, דרך ההיבט של ראיית הצדיק, ואז הצדקה, וכמובן הווידוי מעל הכל, וניתחנו את זה, וניתחנו את שלושת ההיבטים האלה, והיום אנחנו ננסה לראות מה הרב שגר אומר על הדברים. אז יאללה. מהיבט השני של העלאת המלכות מן הקליפות היא העלתה לבינה. רב נחמן מתאר, דיברנו קודם על העלאה לגבורות, אז עכשיו מדבר על העלאה לבינה. רב נחמן מתאר בתחילת התורה ובהמשכה את העלאת המלכות לדרגת עולם הבא, המזוהה עם ספירת הבינה. אכן, בשפה הקבלית יכולה ספירת המלכות הנחשבת כספירה הנמוכה שכינויה הוא בת, לעלות לספירת הבינה, הנחשבת כמסמלת את האימהות. ביטוי נוסף לזיקה בין שתי ספירות אלו תמון בכינוי המשותף, ספירת המלכות מכונה שכינת התאה, וספירת הבינה היא שכינה עילאה. העלאת המלכות לשורשה פירושה יצירת חיבור ואיחוי בין המלכות לבין ספירת האם המבטאת את השורש והמקום הראשוני, דרגת עולם הבא, שבה האדם נמצא במקומו הנכון.
נראה לי כדאי שנעצור כדי להבין מה הוא אמר פה.
שנייה, נמשיך עוד שני משפטים ואז נעצור.
יאללה, יאללה, בסדר.
אם כך, המשמעות העמוקה של הידיעה שכל מאורותיו ומטובתו, הוא שאדם מרגיש בבית, שיש לו אמון שדורשים את טובתו, ומתוך כך הוא מסוגל להסתכל באופן גבוה יותר על מה שקורה לו, לא מהפרספקטיבה המיידית, אלא מבחינת שורשם של דברים.
וואו. יש פה כמה דברים לדבר עליהם, אחד הסיפור של בת ואימהות, שהוא כאילו אני מרגיש משהו מסוים, אפילו לפני הפרשנות של הרב שגר, של מה זה. שתיים, זה המשפט הזה שהוא כתב, שבה האדם נמצא במקומו הנכון, שגם הוא טעון, תראו קצת הסבר מה הקשר בין חיבור הבת והאם, לבין האדם נמצא במקומו הנכון, ועכשיו השלישי, שהוא ממש לקח את זה ל... מקום אחר, אם בתחושה שלי לפחות זה האדם מרגיש בבית, ושיש לו אמון שדורשים בטובתו. אני מפתור רוצה להתחיל הרב אביעד.
טוב, נראה לי קודם כל אפשר לדבר על הרעיון הבסיסי, כמו שאמרת, של בת ואימהות. לא משנה, תראה, יש פה איזשהו היבט מורכב, אני חושב מבחינתנו, שאנחנו מדברים על הדברים, אבל אנחנו מדברים על הדברים גם מתוך השלב הבא שלהם. זאת אומרת, יכול להיות שרב שגם מתכוון את זה, יכול להיות שלא, אבל כשאני קורא את הדברים האלה, אז עולה לי עולם קונוטציות מסוים, שאין לי מושג אם הרב שגר התכוון אליו, אני מקווה שכן, שזה באמת עולם הקונוטציות הקצת יותר פסיכולוגי.
כן.
אני אנסה להסביר, את מה שאני מתכוון. באמת בסוף, הסוף מוכתב על ידי ההתחלה, בהרבה מאוד מובנים. ההמשך מוכתב על ידי ההתחלה.
Okay.
האדם, כשהוא נולד לתוך העולם הזה, אז הוא נולד לתוך סל שלם של קיום, שהסל הזה יש בו הרבה מאוד ארכיטיפים שהם בסיסיים יותר, שהאדם נולד איתם, ובמובן מסוים האדם צריך להגשים אותם, או האדם מחפש איך להגשים את הארכיטיפים האלה, כל אדם בדרכו שלו. ומה שהתרבות פה היא מאוד מאוד משמעותית, כי כל תרבות יש לה את דרכי ההגשמה שלה לארכיטיפים שלה. דיברנו על זה שבוע שעבר קצת, נכון?
כן, כן.
עכשיו, באמת, האדם מחפש להגשים את ה... האדם מרגיש הכי טוב בעולם, כל אחד מרגיש הכי טוב בעולם, שהארכיטיפים האלה מסתדרים עם המציאות שלו. ויותר נכון שהוא מסתדר עם הארכיטיפים
בצורה משנה. שלנו, מתבטאות מול העיניים שלנו, מערכות היסוד שלנו פה, אז זה סבבה והכל.
כן, וגם כשהאדם מרגיש שהוא באופן טבעי, הוא מתחבר לדבר הזה.
כן.
יש בילקוט הכזבים, אתה יודע מה זה?
ילקוט הכזבים?
כן.
אוקיי.
זה איזשהו חוברת שיצא בימי הפלמ"ח. או קצת אחרי הפלמ"ח, על כל מיני מיספיץ פלמ"חניקים כאלה, היה שם, נראה לי, הכותרת היא יוסקה העצוב. בסדר? Okay. יוסקה okay. העצוב היה פילוסוף, ויותר נכון, הוא עזב את הקיבוץ לשנה והלך ללמוד פילוסופיה. נפשו חשקה בפילוסופיה, ואז הוא חזר לקיבוץ. ואז מנהל העבודה מספר ש... פעם אחת אחרי העבודה הוא ניגש למסדר עבודה והוא אומר לו, אמנם אני מנהל העבודה, אבל אני מתפטר ואני עוזב את הקיבוץ אם אתה שם אותי עוד הפעם על יוסקה, עם יוסקה. אז okay. מנהל העבודה עושה לו, מה הסיפור? ואז הוא עושה, אנחנו עומדים על אמצע הפיגום בגובה 5 מטר, ואז יוסקה מתחיל, מי אמר לך שאני קיים? עכשיו, יוסקה הוא באמת, הוא, אפשר לומר, הוא לא מתאים להיות פלמחניק כנראה.
כן, זה בטוח.
לכן הוא עצוב. לכן קראו לו החבר'ה יוסקה העצוב. לא, 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 לא מסתדר. לא מסתדר בעולם שהוא נמצא בו. הוא עושה את הכי טוב שהוא יכול, כי אם הוא לא עושה את הכי טוב שהוא יכול, הוא לא היה מצטרף לפלמח. אבל הוא לא כן. באמת מסתדר בתוך העולם שהוא נמצא בו.
כן.
עכשיו, השאלה הגדולה היא מה באמת נותן את הכוחות לא להסתדר בעולם שאנחנו נמצאים בו, ועכשיו אם יהיה רגע כנים, אף אחד לא מתאים ב-100% לארכיטיפים התרבותיים שסובבים אותו.
כן.
מה נותן לנו את הכוחות האלה? עכשיו, נקודה מאוד מעניינת היא באמת לבוא ולומר שמה שכנראה נותן לנו את הכוחות זה מה ש... אמרו לנו החל מגיל צעיר שאנחנו מסוגלים להסתדר, שאנחנו יכולים להסתדר. נתנו איזושהי נקודה של ביטחון, נקודה שמכילה אותנו לחלוטין. הנקודה הזאת היא הדמות של הארכיטיפ האימהי. בסדר?
כן.
מי שחסר לו, חסר לארכיטיפ אימהי, אז הדבר הזה לא יסתדר. הדבר יהיה מאוד מאוד קשה לשרוד את המציאות הקשוחה, את המציאות הקשה שלא מסתדרת עם הארכיטיפים שלנו.
אז רגע, אני אנסה לנסח את זה עוד פעם, כי זה קצת היה אבסטרקטי בשבילי. אתה אומר שיש כדבר ארכיטיפ עם האי שכאילו הוא ההסתדרות עם העולם, שדברים מסתדרים?
הוא מה שמאפשר לנו להסתדר עם העולם. הוא מה שנותן לנו את האישור שגם מתי שאנחנו מרגישות ומרגישים לא מתאימים, אז שהמציאות מכילה אותם, שאנחנו באמת מסתדרים.
זה
ההכלה,
זה מקום של ההכלה.
כן, זה מה שנקרא דמות אימא, בסדר?
אוקיי.
דמות אימא שיודעת להתרחב ולהצטמצם מתי שצריך, כמו הלבנה, מבחינת התפיסה הקבלית, הנקבית, שיודעת להתרחב ויודעת להצטמצם. עכשיו, דרך אגב, הארכיטיפ האמאי לא חייב להיות ממולא דווקא על ידי האימא, זה יכול להיות ממולא על ידי האבא, על ידי כל דמות סמכות או כל דמות אחרת בגיל צעיר שנותנת את התודעה ואת התחושה הזאת.
כן.
זה דמות אימא.
כן.
כמובן, כמו שאנחנו מכירים מתפיסות אחרות, אז הנקודות שלא מסתדרות, זה כמו שאבא קשה לו עם בן, או בן קשה לו עם אבא, אז לאמא קשה עם בת, ולבת קשה עם אמא. יש כאילו תמיד איזושהי מובן של תחרות סמויה של אנשים שנמצאים על אותו תפקיד, או שהתפתחו, או שאמורים, או שמסוגלות ומסוגלים להתפתח הלאה לאותו תפקיד. בסדר?
כן.
עכשיו אפשר לפגוש את זה בבית, אפשר לפגוש את זה גם במקומות עבודה, שמגיע מישהו צעיר ומאיים במובן מסוים. מאיים בצעירות שלו על כל המערכת הזקנה, כי מערכת הזקנה רואה את עצמה מוחלפת על ידי אותה צעירה שהגיעה והכניסה משב רוח רענן, שלמעשה עושה בדיוק את מה שהמבוגרים עשו קודם, רק בצורה מותאמת יותר לתקופה ולדור. ואז מתחיל מתח מאוד 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 עמוק. אוקיי?
ואתה אומר בעצם שזה כאילו הבת. זאת אומרת, מישהי בעירה, אבל שמביאה את אותו אור, פשוט בכלים נקרא לזה יותר למותאמים לדור, ואז ימצר מתח ביניהם.
כן, אבל עכשיו גם אתה יודע, צעירים כדרכם של צעירים, מה הם עושים?
עוד צעדים קדימה, פחות אכפת להם מה שהיה בעבר, מחדשים, לא יודע.
ורומסים כל דבר, כאילו, מתוך רצון להתקדם ולפתח, הרבה מאוד פעמים יש קושי בקריאת המציאות, נכון?
כן, אין סבלנות לתהליך בדרך כלל.
אין סבלנות לתהליך, אין סבלנות להכלה, ואין סבלנות גם אולי לזקנים, נכון?
כן, כן.
זה הגבורה, הגבורה פועלת בחוזקה. השאלה היא האם הגבורה יכולה להתאחד לתוך הבינה. השאלה היא הבינה, זה המדרגה הגבוהה יותר. אוקיי? עכשיו דרך... כן.
אני חייב להגיד שבחוויה שלי, אני לא הצלחתי עד היום לעשות את זה. גם בקהילה בארגנטינה, גם בקהילה פה בארץ, בשתי קהילות פה בארץ, לנסות לחבר את הדור הבוגר לדור הצעיר, אולי אני צעיר, אולי זה כל הסיפור, אבל אני לא הצלחתי. זאת אומרת, ודווקא זה לא הגיע ממקום שלא נותן מקום לדור המבוגר יותר, אלא זה הגיע ממקום שהדור המבוגר יותר פשוט לא נתן, לא אפשר, היה בשלושת ארבעת המקומות, לא אפשר משהו להשתנות, וזהו, כאילו, זה היה, זה רואים או אנחנו שכזה, אז זהו, אז הלכתי, בעצם הייתי צריך לפתוח מקום חדש, גם בחריש, גם בארגנטינה, מקום שפשוט עזבתי, לא הצלחתי. אז אני חושב שזה מאוד מאוד מאתגר, מאוד 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 מאתגר, ברמת המיקרו, וברמת המקרו זה פי 500 מיליון יותר מאתגר. זאת אומרת, אם אני מדבר על תהליך של תורה, נניח, של התחדשות התורה, זה משהו שהוא ממש, ממש קשה מאוד לייצר בו תהליך של התחדשות, אלא אם כן לא אכפת לך. זאת אומרת, זה מה שקרה לי, שהייתי בתוך עולם של ישיבה, או עולם של מה שקוראים לו עולם התורה, ופשוט כאילו בלתי אפשרי לזוז כזה. ברמת, לא ברמה של הלכתית, סתם ברמה שהיא מבחינתי הכי פשוטה בעולם, שזה היה בלתי אפשרי, ולכן כאילו אמרתי, אוקיי, אני פשוט כאילו לא שם, ממקום אחר, ואז כאילו סוג שיצאתי לחופשי גם, כי התמודדות של התורה היא שלי ושל עבודת השם שלי, היא אל מול הקדוש ברוך הוא ואל מול הציבור הכללי, ואז זה משהו שיותר גמיש וזז. אז אין לי מושג איך עושים את זה. אני לא יודע אם קרה לך שאתה הצלחת, זה מעניין אותי לשמוע.
אז מה שאתה אומר, שלמעשה, קודם כל, אתה אומר שבדרך כלל הבעיה היא דווקא עם הזקנים ולא עם הצעירים שמחפשים לרמוס.
אצלי, יכול להיות שאני מניח שיש חוויות אחרות. אצלי זה מצליח.
זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, אם אני אדייק יותר, זה שבאמת גם היכולת הזאת היא להגיע להכלה ולהתקללות, אתה אומר, היא כמעט בלתי אפשרית, ולכן באיזשהו שם צריך לוותר עליה.
אני לא הצלחתי. אם יש אנשים שהצליחו, זה ברכה. אני יכול להגיד עליי שאת הכלים, אני מנסה לחשוב על זה דרך, על האם יש דרכים אחרות שזה יתבטא בפועל. אולי נניח מעבר של אבא שלי אל מולי, או של אמא שלי אל מולי. אז כן, שם אני יכול לראות שנוצר פער, ברור שנוצר פער, מכל דבר, כן, נוצר פער בין ההורים שלי לביני, ושם כן דווקא אני יכול לראות שני צדדים שמתקרבים אחד לשני. זאת אומרת, מצד אחד, אני נוסע להורים שלי לרחובות כדי לראות אותם, ואני עושה מאמץ כדי באמת ליצור, לחבר את הקשר. אני עושה את זה, וזה חשוב לי כמעט כל שבוע לעשות את זה, שאני גר רחוק ולסוע. מצד שני, ההורים שלי במקומם מאוד בעיקר מלווים ומחבקים, גם אם אני בוחר בחירות שהן לא לטעמם ולרוחם. אם כן, יחבקו וילוו אותי. אם זה קשור לזה אולי, אני לא יודע.
אז אני יכול לומר שקודם כל, אני כן אומר שיש שם, שאמרתי זקן וצעיר, אין הכוונה היא דווקא מבחינת אייג', מבחינת גיל.
אה, זה ברור.
אלא ברור שזה גם שאלות של מנטליות בהרבה מאוד מובנים. כן. זו נקודה ראשונה. עכשיו, נקודה שנייה שאני חושב שאותה פספסת, זה באמת שאלת תחושת הביתיות. ובסיס מה הביתיות שלנו היא מוגדרת. אוקיי?
אוקיי.
לכל אחד יש מקום בו הבית, שהם, אפשר לקרוא לו, הם הקד קטן שלו, הפח קטן של שמן שחתום בחותמו של כהן גדול, שזה הוא, אוקיי? ויש הרבה מאוד עטיפות מסביב, מצד שני.
כן.
עכשיו, מה שמאפיין את הקד הקטן זה שאי אפשר לגעת בו.
כן.
מצד שני, כשלא נוגעים בו, אז אפשר לעשות המון דברים. אבל צריך שיהיה ברור לכל הצדדים, וגם להראות את זה, שבקד קטן ששמן לא נוגעים.
כן. Okay? אתה הצלחת איזה פעם? אני שואל כאילו הכי ככה.
אני חושב שכן.
כן.
אבל זה היה, אבל אני אגיד לך, מצד שני, זה מאוד מאוד תלוי, גם כמו שאתה אומר, בצד השני של המשוואה. אם הצד השני של המשוואה מוכן לקבל.
כן, כן.
אוקיי? אני אנסה, כשאתה צריך, כמו שהרב שגר אומר, להעלות את השכינת התאה לשכינה הילאה, אז צריך להיות מול העיניים ששני הצדדים, הוא קורא לזה פה העולם הבא. בסדר? זה ככה, כשנמצא מול העיניים העולם הבא, אז ככה אדם יודע שכל מאורותיו הם מטובתו. וזאת הבחינה עם מעין עולם הבא. כבר דיברנו על זה, מה זה עולם הבא? עולם הבא זה עולם שבא, עולם הבא זה עולם העתידי. עתיד שכולו טוב, נכון?
כן, כן.
אז אם באמת שני הצדדים מסכימים שהם צועדים לעבר העתיד, לעבר עתיד שכולו טוב, וכולם מבינים שזה האינטרס של שני הצדדים, אין סיבה שזה לא יצליח. השאלה היא, האם באמת שני הצדדים מבינים שכל צד יש לו את האינטרס, ושאף צד לא מחפש להשתלט או לא לתת או לא לאפשר. אתה מבין מה אני אומר?
כן, לגמרי.
עכשיו, הקד קטן הוא באמת צריך ללמוד לא לגעת בו. אבל אם הקד הוא מאוד קטן, אז דווקא זה יכול לאפשר במובן מסוים את ההתרחבות.
כן.
ואת ההתמזגות בהרבה מאוד מובנים. להגיע לשורש הדברים.
כן, כן.
עכשיו, אני חושב שחלק גדול, הרבה מאוד פעמים חלק גדול מהבעיה, זה ש... זה שאחד מהצדדים לא מאמין בעומק, הוא לא מאמין
שכולם
רוצים לטובה.
זה חד וברור.
עכשיו חוסר האמון,
יש יותר אמון אז יש יותר אפשרות.
אני
חושב שאתה אותך בהקשר הזה, איך יוצרים אמון, זאת אומרת, זה מתקשר לי גם לזוגיות ממש, במלא חוויות שהיו לי. זאת אומרת, הכי פשוט לי בפשטות זה כאילו שאשתי מבקרת אותי, אז יש בתוכי איזשהו מקום שאולי הוא מאוד ילדי כזה, לא יודע מה הסיפור שלו, אבל כאילו הוא מגן על עצמו, וכאילו היא מנסה, תחושה כזאת של היא מנסה לשנות אותי, או whatever, כל בן אדם אולי שמבקר אותי, וזה קשור לחוסר אמון, זה קשור לחוסר שהאדם השני לא מנסה לשנות אותך, אלא באמת מנסה ליצור איזה משהו טוב פה.
איך אתה מסביר את זה?
אני בטוח שזה קשור למה שצריך, זאת אומרת, בעיניי הדימוי של אמא ובת זה מצוין בו. זאת אומרת, המערכת היחסים הראשונה הזאת יוצקת בי, יצקה בי בטוח, אני מדבר עליי, בטוח לי שזה אנשים אחרים, במי כדאי לתת אמון וממי לא. זאת אומרת, מה שאתה רואה, שבן אדם רואה את אמא ואבא שלו מגיבים בצורה מסוימת לדבר מסוים, או לביקורת נניח, ואז ניתה בנו משהו שהוא אומר לנו, בזה אי אפשר לתת אמון. או אם בצורת שיח הזאת אפשר לתת אמון, וזה אומר שזה אין חסר פה אמון, ואני לפחות עכשיו יכול להגיד שיש אפשרות להגיד, למרות מה שגדלתי, אני לא בוחר בזה, ואני כן רוצה לתת אמון. אני יודע שיש אפשרות כזאת, אולי קשה מאוד לעשות את זה. אבל בעיניי זה קשור קצת להחלטה, יש בזה צד של החלטה, אני לא יודע אם זה מוחלט, יצירת אמון
קשורה. תראה, אני חושב ש... הייתי משנה גם, כן, החלטה, בחירה. כל הסיפור הזה של איך לחיות את החיים, הוא מאוד מאוד קשור באמת לבחירה. האם מה ש... האם מה שמנחה אותך או אותך, זה התפיסה של תחרות בלתי פוסקת בין הדורות,
כן.
של תחושה של חרדה קיומית ובסיסית כזאת, של או שזה יצליח או שלא,
כן.
ויהיה איזושהי מלחמה בינינו, ואנחנו צריכים למנוע מהדור הצעיר להשתלט ולשנות ורפורמים וכן הלאה, או שבדיוק ההפך, של הבנה, שהצעירים או כולם בעצם מצד טבעם שואפים להיטיב, שואפים לטוב, ובואו נראה איך אפשר לעבוד יחד במסגרות השונות שלנו. דרך אגב, גם לעבוד יחד הרבה מאוד פעמים אומר שיש רגעים שאי אפשר לעבוד ביחד או שצריך להתפצל, וזה לא נורא, זה לא נורא, הכל בסדר, זה בסדר גמור.
כל עוד לא נשבר, כל עוד יש את האמון הזה, שמבין שיש אולי שתי צדדים.
הבעיה הגדולה היא ש... באמת, דברים צריכים להיווצר בהידברות, לא בפרישה, לא בכעס, לא בזעם. וזה, יש לנו איזשהו טבע של באמת של תחושת תחרות בלתי פוסקת. ושאי אפשר להתפצל, כי הקהילה היא קטנה מדי. אז צריך לראות מה אפשר לעשות כדי לשלב את דברים. אני חושב הרבה, נגיד, על הסיפור של חב"ד, בסדר?
כן.
אפופו, היינו עכשיו ביד כיסלב. אני מניח שגם אתה חווית את זה, שהסיפור של חב"ד בחוץ לארץ הוא עסק מורכב.
מאוד.
הוא לא צריך להיות מורכב, אבל הוא עסק מורכב. הוא עסק מורכב כי הרבה מאוד פעמים יש תחושה, וכנראה גם שבצדק, שחבדניקים מגיעים ומקימים את הקהילה שלהם, והם לא מסתדרים. הם לא מנסים להסתדר. ומצד שני, אם חבדניק יבוא להתפלל בתוך קהילה, כולם יבואו ויאמרו, אוי, הם משתלטים לנו על הקהילה.
כן.
יש חוסר אמון בולט בשני הצדדים. גם מצד זה שאחד מגיע, מקים את הבית חבד שלו, ומפרק את הקהילה, ומצד שני, חבדניק מגיע עכשיו, אם באותו זמן מגיעים ואנחנו מבינים, עכשיו אני אומר משהו מצחיק, אבל שחבדניקים יש צורך להיות שליחים, זה צורך נפשי דתי רוחני להיות שליח.
כן.
למה לא לאפשר לחבדניק בקהילה להיות שליח? למה לא לתת לו להיות שליח? עוד פעם, מתוך שיחות מאוד מאוד ברורות, המטרה שלך היא לחזק, המטרה שלך לא להפוך חבר'ה לחבדניקים. ואנחנו מאוד שמחים בדרך שלנו, ומאוד שמחים אותך בתור תוספת, ומאוד נשמח שתביא את הפן החסידי שלך, ואת ההתוועדויות שידקיס לה, ותדבר על הרבה, ותעשה מה שאתה רוצה, בגבולות הגזרה, שמה שמתאים לנו, האם אתה איתנו או לא.
כן.
אני מניח שהרוב המוחד שחבדניקים, יהיו איתנו, ויהיו כאלה שלא. אבל אלה שלא הסכימו לקבל את התנאים האלה, יהיה ברור שהם באו לעשות בה, להשתלט.
כן, להשתלט.
להיות מיסיונרים. ואלה שכן יקבלו את גבולות הגזרה האלה, הם יהיה להם מטרה אחרת, ודרך אגב זה מגיע גם עם הקרבה מהקהילה.
ברור.
ברור שיש הקרבה לקהילה, שהקהילה מגיעה ואומרת דבר כזה. עכשיו, זה מגיע משני הצדדים. אני חושב שמערכת יחסים כזאת היא יכולה לקרות, רק צריך, כמו שאתה אומר, לבחור באמון.
כן.
וזה מאוד מאוד קשה. קשה לנו לבחור באמון, כן. אל מול אלה שלא חושבים כמון.
אל השונות, אל מול השונות.
כן, קשה לנו להאמין שאלה שלא כמונו, גם הם רוצים בטוב.
נכון, ממש. ממש, בהקשר הזה אני יכול להגיד בשמחה שלנו יש חבדניק של הקהילה, אז זה כיף לי להגיד את זה באותו הקשר. אני אגיד דווקא שלי, זה לא בדיוק מה שאני אומר, כן, אבל הרבה פעמים בתוך, בהקשר של שיח אל מול עולם דתי קשה כזה, שהוא קשה, שהוא לא מתפשר, לי קשה לי לראות שרוצים בטוב, ואולי שם זה נמצא איזשהו תיקון שלי, של הבעת אמון שם.
תראה, אבל אין ספק שהדברים, אתה יכול להביע אמון כל הזמן, אבל שיתוף הפעולה מותנה בזה שבאמת יש אמון משני הצדדים. אני יכול לומר לך שלי מאוד, אני ראיתי שפרסמו לא מזמן את התוכניות לבניית הכותל, לבניית האגף של הכותל, אגף מאוד גדול, שלושה מפלסים של מתנות של הזרמים הלא אורתודוקסיים.
כן.
עכשיו האמת היא, אני מבסוט מזה, כי באמת אנחנו לא יכולים להתפלל ביחד בהרבה מאוד מובנים, אבל מצד שני מאוד הטריד אותי שהיה רשום שם ותהיה שם הקפדה שלא יהיה שם מנהגים אורתודוקסיים.
וואלה?
כן, עכשיו אני לא יודע אם זה מה שישאר בתוכנית או לא, אבל לא זה אנחנו צריכים, אוקיי?
כן, ברור.
אז יש פה איזשהו מקום, עכשיו מאיפה זה מגיע? זה מגיע מהפחד שמה?
ברור, של השתלטות אורתודוקסית, של יבואו בכוונה.
או בחורי ישיבה,
קנאים, וירצו לעשות.
כן, ויעשו מניינים, וירקדו ריקודים, ויעשו תפילות ראש חודש.
כן.
עכשיו, יש פה באמת היבט שהוא מאוד לא פשוט. חוסר אמון הוא מאוד מאוד משמעותי. זה לא בחינה של עולם הבא, זה בחינה של עולם הזה.
אז באמת אני אשאל שנייה, אני אשאלתי רגע. אם זה לא רק קשור להחלטה, ברור שזה קשור להחלטה, זה בעיניי משהו שהוא קריטי. זאת אומרת, לשים את זה שזה קשור להחלטה לשולחן. מה אבל חוץ מההחלטה יכול לעזור ליצור אמון? ואולי, אני אגיד את זה
יותר כך. אני גם חושב שתחושת ביתיות.
איך אתה יוצר אצל השני תחושה של אמון וביתיות? לא אצלך. אצלך עוד מילה, אתה יכול להחליט על הבחירה הנניח. אבל מה יכול לעזור?
השאלה, אני חושב שהשאלה איזה צד אני במשוואה. ברור שהצד של המשוואה יש לו יותר מחויבות, זה הצד החזק יותר, בסדר?
כן, 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 כן.
ברור לחלוטין, הצד החזק יותר, אם רוצים ללכת במשל של הורים וילדים, אז כדי לתת לילד מקום להתפתח, ההורי יכול או לריב איתו ולעצב אותו כדמותו, או להצטמצם ולתת לילד להתפתח, עד שהילד יוכל להיפגש איתו במקום יותר שוויוני, אף פעם לא שוויוני עד הסוף, במקום יותר שוויוני. נכון?
כן.
הצד החזק יותר זה עבודתו להצטמצם, והצד החלש יותר, ברגע שהוא עומד על דעתו, זה העבודה שלו לא לגעת בקד שמן הקטן, שחתום כן. בחותמו שכהן גדול, שזה הלב של העצמיות של השם.
כן.
אבל כן, יש צד שחובה עליו להצטמצם.
אתה יודע, זה קשור למשהו לאיזה רב שלמה קרלב, אחר מה שקראתי השבוע, כתב שמי שרוצה להעמיק במחויבות בין בני זוג, אז יש משהו שנקרא לגלות סודות אחד לשני. לא משנה בזה, כשהוא אמר שם את זה, אבל אני מקח רק את הרעיון, ככה את התוך של התוך של הדבר הזה, אז יש בזה צד מאוד עמוק, זאת אומרת שברגע שאני, לא יודע, אם, לא, ברור שלא נוגע בקד הקטן, אבל ברגע שאני חושף בפני השני את הקד הקטן, לא מגלה אותו, לא נותן לגעת בו, כאילו, ולפגוע שם, או אולי מאפשר כזה, פתיחת הלב הכי פשוט, אז אולי זה באמת מאפשר לפחות, לא בטוח שכל האנשים בעולם יודעים לעשות את זה, ומאפשר באמת נתינת אמון משני הצדדים. זה משהו ככה, זה מאוד מאוד עמוק, מאוד עמוק הרעיון של אמון, זה משהו שהוא ממש קשור גם על קשר הדוק לכללי, על הרבה הרבה הדברים שדיברנו, על איך אדם יכול להגיע למקום של שלום, כל מיני מרחבים בחיים שלו.
אני חושב שהבעיה הגדולה ביותר היא, כמו שאתה אומר, היא באמת היעדר האמון, היעדר האמון הבסיסי, שאנחנו באמת, שאחר רוצה בטוב, ובעומק גם, בעומק, באותה מידה גם, הרבה מאוד אנשים גם לא מאמינים על עצמם שהם רוצים בטוב.
כן. תאמין בעצמך.
אנשים מסתכלים על עצמם ואומרים, אני לא רוצה בטוב, אני רוצה ברע.
כן, אני אצלנו, אני זהו, אני יודע מה.
כן. עכשיו, הביטויים האלה הם ביטויים שמאוד פוגעים.
ברור, זה מוריד את האמון, כן, ממש ככה.
כן.
וואו. אני חושב את משהו לחשוב עליו.
כן, אני רק אומר שהסיפור הזה של הקד הקטן, אז אם מי שרוצה לעיין יותר או רוצה לעיין יותר, זה מופיע בעין היה לשבת, בדיבור המתחיל לשנה אחרת כבאו. משם האנלוגיה, משם גם הרעיון הבסיסי. על הרב קוק כותב שם שהמפגש עם תרבות יוון יצר אלמנט של הלל והודעה. הוא אומר, הודעה זה על עצם הניצחון הרגעי במלחמה. אבל הלל זה גם על זה שהאמונה היהודית שרדה מול יוון, אבל כן. גם זה שקיבלנו מהיוונים את היפיפיותו של יפת בועלי שם, שקיבלנו מהיוונים את המקום הזה, את היכולת של מה שאפשר לקבל, מה שהיינו מסוגלים לקבל מתרבות יוון. אבל אתה לא יכול לקבל למשך קד גדול.
כן.
אם יש לך קד גדול, אז אין לך מקום החלה. לקבל.
כן.
את מלאה בעצמך. אפשר לקבל רק אם יש קד קד.
מדהים.
ועל זה צריך לומר, זה אומר, אנחנו אומרים הלל. וזה שנה אחרת. הבנו שזה אתגר ועבודה בלתי פוסקים. כל החיים זה חלק מהאתגר הזה.
מאוד קשור אחד לשני, גם אמון וצמצום. מאוד מאוד.
כן. כן, ממש.
יפה.
טוב, אז שיהיה לנו חנוכה שמח.
שמח, חג שמח, שיהיה טוב.
יאללה. כל טוב וחיים וחיים, נתראות.